שלום לכולם, שלום לצופים בבית, שלום לרב לייטמן, שלום לקהל באולפן. אנחנו בתוכנית קבלה למתחיל, והתוכנית היום היא נמצאת בנושא מאוד מאוד מרגש, מאוד מיוחד, מאוד מעניין, הבורא. ולפני שנתחיל את התוכנית, אני בטוח שלכולם כבר יש מיליון שאלות בפנים, אז אני רוצה להתחיל עם השאלה הראשונה לרב לייטמן. אני בחור צעיר, ואני יודע שעד היום, עד לפני שפגשתי את חוכמת הקבלה, דאגתי להתרחק מכל אדם שאמר שיש לו איזשהו קשר לבורא. דאגתי פשוט להתרחק מהאנשים האלה, כי ידעתי שמשהו אצלם לא הכי בסדר בראש. מה מיוחד אצל המקובלים שהם אנשים מכובדים, ידועים בציבור, ומדברים בצורה מאוד ברורה על הבורא ועל קשר איתו? מה אולי משהו שונה בבורא של המקובלים לבין בורא של אנשים מהרחוב?
שאלת בבת אחת הרבה שאלות. ודאי שאדם שברחוב הוא לא שואל את עצמו על הבורא, אלא אם כן שמתחיל לשאול למה רע לי, אז זה מביא אותו למחשבות שאולי יש איזשהו כוח עליון, גורל, העבר, משהו ש... מביא אותו לכל המכשולים, אכזבות. אבל אם להתרחק מכל זה, מה שחושבים אנשים, אלו שמאמינים, אלו שיודעים את הבורא, ואלו שלא לא חושבים עליו בכלל, אפשר לחלק לשלושה סוגים כל בני אדם. אלו שמאמינים, שאמרו להם שקיים ואתה צריך כך וכך בשביל זה לעשות משהו בשבילו, אז זה סוג אחד, דתיים. אלו שלא מסתפקים בזה, אלה רוצים להכיר ולגלות את הבורא, אז הם באים לחוכמת הקבלה, כמו שכתוב בהגדרת חוכמת הקבלה, שזה שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה, והם מגלים אותו, מגלים בחוש, מרגישים אותו כמו שכתוב איש לרעהו. והם מסבירים לנו שאנחנו חייבים לגשת לזה בצורה מבוקרת, ברורה, בריאה, בחושים וברצון שלנו, ולגלות אותו, ממש לגלות, כמו שאנחנו לפחות נמצאים בגילוי המציאות הנוכחית. ויש אנשים שעדיין להם לא זה ולא זה, הם לא שייכים לשום דבר, אלא רק לקיום שבעולם הזה, אין להם דאגה, זה לא מדאיג אותם. כמו שאתה אומר שלפני שבאת אלינו, כנראה שככה היית חי. אני מאמין לך שכך זה היית. אבל אם אנחנו מדברים מצד האחר, מה זה הבורא? בורא זה קודם כל בגימטריה הטבע, שזה כוח הכללי של כל הטבע כולו, שאנחנו נמצאים בתוכו. כאחד מהחלקי הטבע, המרכיבים. והטבע הכללי זה הבורא. אבל לא הטבע שאנחנו מרגישים דומם, צומח, חי ואדם, וחוץ מאדם אנחנו לא מגלים משהו יותר נעלי, יותר חכם, יותר חזק, ואז אנחנו חושבים שאין בורא ואין שום דבר. אלה הטבע שזה המחשבה והרצון שאנחנו נמצאים בתוכו. זה כמו שנגיד העובר נמצא ברחם אמו. כך אנחנו יכולים לתאר את עצמנו שאנחנו נמצאים בתוך הטבע, בתוך המציאות. מציאות נסתרת מאיתנו, מחושינו. אנחנו נמצאים בה. זה לא ודאי שמוחק השתתפות שלנו בזה. אנחנו נמצאים בזה ו... עלינו רק לגלות את כל המציאות הזאת. זאת אומרת, אני נמצא עכשיו באיזשהו חלל. בשבילי זה חלל. אבל אם אני ארחוש איזשהו חוש נוסף, ראייה נוספת, ארכיף משקפיים כאלה מיוחדות, אז אני ארגיש בתוך החלל הזה מלא מערכות, שהן כולם נמצאות איתי בקשר הדוק. ואני תלוי בהם, והם תלויים בי. וכך בכולנו יחד. ואז אני אגלה את עצמי שאני חי באיזה מנגנון עשיר, נצחי, שלם, גדול, גבוה, מימדי, לא תלת ולא דו מימדי, אלא משהו שפשוט לכל הכיוונים. וכך אני יכול להרחיב את החושים שלי ולגלות את כל המערכת הזאת הכללית שפתאום היא תתגלה, וכל העולם הזה הוא ממש משהו יהיה מאוד שקוף, שלא בכלום הוא יהיה כאיזשהו מין דבר שאין בו שום חשיבות לעומת אותה המערכת הגדולה בעוצמתה וחשיבותה שתתגלה. וכל המערכת הזאת בכללות, המחשבה שלה, העוצמה שלה, הכוח שלה, התכלית שלה, היא נקראת בורא. ואני אז ירגיש את עצמי באמת שנמצא כמו או טיפת זרע או בר או מתפתח בתוכו, בתוך הרחם הזה הגדולה. ואז אני יודע איך אני צריך להתפתח, איך אני צריך להתקשר לאמא הזאת הגדולה שאני נמצא בה. כי זה באמת אמא, זה אמא אלוהה, זה בינה, אלוקים. וחוכמת הקבלה מלמדת אותי איך אני צריך אז להתנהג. קודם כל איך לגלות אותו המנגנון, אותה הרחם, אותו אותה המערכת, ואיך להתקשר ואיך להתחיל להשפיע עליה ושהיא תשפיע עליי, שאנחנו יהיה באמת אני כמו עובר שלה, ואחר כך כשנולד, זאת אומרת, נעשה בהדרגה יותר גדול, יותר מבין, יותר מחובר, יותר משפיע עליה גם כן, מבקש ממנה כבר בצורה הכרתית, והיא מתחילה להגיב עליי, וכך אנחנו מתחילים כבר להיות בשעשועים כאלו הדדיים, כמו תינוק עם אמו, ככה עד שאני מגיע להיות גדול. וכל זה כך צריך לבוא אליי בהדרגה, ועל זה חומת הקבלה מדברת, איך אנחנו מגיעים מחוסר הכרה, מהחושך הזה שאנחנו נמצאים בתוך משהו שאני לא יודע בכלל האם קיים, עד שאני מגלה שכן כנראה שזה קיים, שמשהו חייב להיות, ואז אני דורש את הגילוי הזה שאני חייב אותו. כל השלבים הם באים מתוך הנחיצות הפנימית, וכך אנחנו מגיעים לזה. והעיקר שמסבירה לנו חוכמת הקבלה, שאדם אחד לא יכול את זה לעשות, כי לפתח רגישות לאותה האמא, לטבע, אני יכול רק בחברה, בהשפעה, בסביבה, באהבה עם האחרים, זאת אומרת שיהיה לאיזשהו מין אותה תכונה, אותה תחושה, אותה הבנה, כמו שיש באמא הזאת שאני נמצא בה. שיש לה אהבה ודאגה אליי, ומפתחת אותי ורוצה אותי והכל, אבל אני בעצמי חייב לפתח אותם החושים כדי להתקשר אליה. שיהיה לנו שפה משותפת, הבנה משותפת, שאני אבין אותה. את הבינה, אמא אלוהה הזאת, שאני נמצא בה. ולכן ניתנה לנו חברה, קבוצה שבה אנחנו לומדים, וכתבו מקובלים איך ללמוד, איך להגיע לאהבת הזולת, איך להגיע לחיבור בינינו, שסך הכל אנחנו צריכים לבצע את הפעולות האלו ולהגיע לתכונה הזאת של ההשפעה והאהבה בעצמנו, כדי שהחוש הזה שאנחנו נשיג אותו, חוש של השפעה ואהבה, הוא יהיה שלנו, שאנחנו נדע איך לעבוד עמו, שאנחנו נדע איך לפנות אליה, להבינה הזאת, להאימה הזאת הגדולה, והיא תבין אותנו ואנחנו נבין אותה, תגובה וכן הלאה. אז יש לנו עניין של אדם וקבוצה ולימוד בקבוצה, שאנחנו כך מכינים את עצמנו בסך הכל להיות בינינו קשורים בכזה מנגנון שהוא דומה למנגנון של אמא. זה כמו שעובר שמתוך נקודה, מתוך טיפת זרע, מתוך התא הראשון, הוא מתחיל להתפתח, ועד שמגיע לאיזשהו גוף עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, בהתאם לכמה חלקים שהוא מורכב, וחלקים האלה כמה שנמצאים בו בהרמוניה מסוימת, שהם משפיעים ומשלימים זה את זה, כך הוא יכול יותר להיות קשור לאמא, עד שנעשה גדול ויכול להתנתק ממנה ולהיות שייך כבר אליה מבחוץ, זאת אומרת כבר יש לו איזו עצמאות כלפיה, וכן הלאה. זאת אומרת, הגדילה שלנו, היא עד כמה שאנחנו נוכל לחבר לעצמנו יותר, יותר ויותר ויותר בני אדם, כל אחד את כולם, ואז בהתאם לזה אנחנו גודלים כלפי הבורא ונעשים יותר ויותר כמוהו. אז אין לנו אפשרות להתקשר לבורא, לאמא, לרחם הזאת הגדולה שאנחנו נמצאים בה, אלא אך ורק בתנאי שאנחנו מתקשרים בינינו, ובמידה שמתקשרים בינינו. ואז אנחנו, כמו שכתוב, ממעשיך הכרנוך. איך אנחנו יכולים ללמוד את הבורא? בורא זה בוא וראה. שאנחנו בתוכנו, בקשר בינינו, מתחילים ללמוד מה זה נקרא השפעה, מה זה נקרא אהבה. ואז אנחנו באותו גל, כמו במקלט רדיו, תופסים אותה, יחס שלה אלינו. של האמא. אנחנו מתחילים להבין שהיא אוהבת אותנו. שלפעמים נותנת מכות, לא, זה אמא טובה, זה לטובתנו. לפעמים עוד ועוד כך וכך מתייחסת אלינו. הכל לטובתה. לא, לטובתנו. אנחנו כל הזמן נמצאים בכל ההבחנות האלו, בלימוד. ושוב, לומדים מתוך זה שבינינו אנחנו עושים כל מיני תרגילים, ואז לפי זה מבינים מה היא עושה כלפינו. ככה הייתי אומר שזה כוח של הבורא. ואומנם שמעניין, בורא זה כאילו צד הגברי, ומפתח אותנו צד הנשי. רחם, אמא, תיבת נוח, כן, שהיא עוקפת אותנו ככה, כל המנגנון הזה של שמירה, של אהבה, של ההתפתחות שלנו, זה מנגנון נשי. אמנם שבפנים פועל כוח הגברי. ככה שני הצורות האלו שהם נקראות אבא ואמא, הם מתייחסים אלינו. כך זה מלמעלה, שני כוחות, אור חסדים ואור חוכמה. אור חוכמה זה נקרא אבא, ואור חסדים זה אמא, ואז שני האורות האלו, אחד מפתח בכוח הגבורה, בלחץ, והשנייה בתוך הרחמנות ואהבה, וכך משלימים זה את זה, ואנחנו לכן מתפתחים בשני כוחות האלו, כאילו חיובי ושלילי, שמלמדים אותנו להיות הנברא המאוזן הכולל את שניים. לא מספיק כוח אחד, כי אני הנברא, אני חייב להיות עצמאי מהבורא, זאת אומרת, הפך ממנו מצד אחד, מצד שני אני רוצה להגיע למצב שאני בדיוק כמוהו, אז צריכים להיות בי שני הפכים יחד, ולכן אני מתפתח על ידי שני כוחות מנוגדים, ושניהם נקראים בורא, לכן כתוב יוצר אור ובורא חושך, ששניהם יוצאים ממנו, רק בצורה ישרה והפוכה. ונו, זה מושג שכולל הכל, אני יכול להפסיק עכשיו לדבר עד גמר התיקון, זה ברור, אבל כל חוכמת הקבלה היא בעצם גילוי הבורא, כל הפעולות, כל מה שאנחנו לומדים, ובהחלט, גם החיים שלנו היום, אם היינו קצת יותר שמים תשומת לב לחיים שלנו, למה שקורה אל כל אחד, מה, איך אני חושב, מה אני רוצה, איך אני פונה, מה משפיע אליי, איך אני מגיב. אני הייתי מזהה בפנים רק את הכוח העליון הזה שמנהל אותי כל הזמן, גם בישר וגם בהפוך, גם בלהשפיע עליי, גם בתגובה שלי. ואני רק צריך לשים תשומת לב על מה משפיע ומה מגיב. ומזה אני הייתי לומד אותו. כי אין כוח אחר שפועל חוץ ממנו, ואני רק יכול ללמוד על מה שעובר דרכי, ומזה ללמוד אותו. זה נקרא ממעשיך הכרנוך. וזה לימוד גדול שחוכמת הקבלה בעצם מקיילת אותנו, מקרבת אותנו לזה, שאנחנו נתחיל לשים לב מה קורה איתנו. ולכן בזמננו זה זמן המיוחד שאנשים יותר ויותר שואלים מה קורה לנו, למה זה קורה לנו, מה הולך איתי וכן הלאה, וכל העולם יותר ויותר, וזה בדיוק אותו הכיוון שעל ידו אנחנו פעם נגיע לגילוי הבורא. פעם, אני מקווה שבקרוב מאוד. כן,
שמוליק מכפר סבא שואל אם אפשר הגדרה מדויקת לבורא ובלשון העם, אם אפשר משהו שככה אמרת הרבה דברים, משהו שפשוט יהיה להבין כי הוא קצת הסתבך.
לא, אני לא יודע למה הסתבך. קודם כל זה כל המערכת שאני נמצא בה נקראת בורא, על שם העתיד שאני צריך לבוא בו וראה ולגלות אותו בצורה הברורה המוחשית ביותר. אז כל המערכת הזאת שעומדת לגילוי, אין? על ידי, היא נקראת בורא. יש למה דווקא הגדרה הזאת? מפני שישנם עוד הבחנות באותו כוח העליון שהם נקראים בשמות האחרות, והם לא עומדים אולי לגילוי שלי או באיזושהי הגבלה מסוימת. יש שמות בלתי נמחקות, יש שם כללי, יש מהות, צורה מנותקת מהחומר, צורה מופשטת, שעצמותו וכולי, דברים עוד, זאת אומרת עוד ועוד הגדרות של אותו העליון ש אנחנו משיגים אותו או בצורה חלקית או בצורה בלתי ישרה, אלטרנטיבית כזאת, בדרך אלטרנטיבית, או שבכלל לא משיגים. אבל הופעתו כלפינו הברורה הניתנת להשגה וממש עומדת בזה שאני להשיג אותה, או צורה, היא נקראת בורא. על זה אנחנו מדברים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים סתם על העליון שנמצא סביבנו, או יותר נכון שאנחנו נמצאים בתוכו. אנחנו מדברים רק על אותו חלק שלו, אותה הפועה שלו, שהיא עומדת להתגלות לנו בצורה ברורה, ולגלות אותה זה הציווי עלינו. ולכן כל החיים שלנו, כל הבעיות, ההגדרות האלו, ההגבלות, הלחצים, הכל מה שקורה לנו בכל המציאות שלנו, לא חשוב מה שאנחנו עושים כאן. זה כולם, כולם, וכל אחד ואחד, רק לכיוון הזה, כדי לגלות אותו. רק לזה הכל מכוון. ובהתאם לעד כמה שאני גם כן מכניס את עצמי לאותו השביל, לגלות את הבורא, אז בזה אני מקצר את הזמן ההתפתחות שלי, אני יותר מוצלח, אני מרגיש את החיים שלי יותר רכים, שהכל זה בא לסיוע, ועד כמה שאני לא שם לב, או עד כמה שבכלל מתנגד ולא רוצה וכן הלאה, בהתאם לזה אני מרגיש כוחות שמכניסים אותי בכוח לאותו הצינור ממש, לאותו השביל. כן.
שואלים מרוסיה, אמרת שהכוח הזה, הבורא, הוא מביא אותנו לטוב. אז הם שואלים, מה זה הטוב הזה? מה הוא מתבטא? על איזה טוב אתה מדבר? ומה זה הטוב הזה מצד הבורא אלינו?
הטוב הזה הוא לא מדובר כלפינו, הוא לא מדבר ממה שאנחנו חושבים שזה טוב. כי זה, אם תשאל את התינוק וילד קטן מה זה טוב, הוא יגיד לך קילו גלידו בצהריים ועוגיות בבוקר וסוכריות בלילה. כן, ואופניים ולא יודע עוד מה, וחוץ מזה שום דבר. כן, ותשאל אותך, את עצמך, כן, אז גם כן תגיד לי משהו אחר, אבל בעצם מאותו המבחר. כן, וכך זה כל אחד ואחד. אני רואה שאתה כבר מדמיין משהו יפה. אז כי הטבע שלנו, לכן אנחנו מדברים כאן על התפתחות האדם לדרגת הבורא, שבו הורה אנחנו יכולים להגיע רק לפי השתוות הצורה, זאת אומרת רק לפי אותם התכונות, אותו גובה התפתחות, מה שיש בבורא. ולכן אנחנו נקראים על שם עתיד אדם. עכשיו אנחנו עדיין נקראים בהמה, כוח מה, כי אנחנו נפעלים על ידי העליון, ללא השתתפות שלנו. מה שאם כן, עד כמה שאדם לוקח כל כוח ההשתתפות הזאת, כוח הטבע בעצמו, ורוצה בזה להחליף את הבורא, ובעצמו להתפתח לאותה המטרה, ובהכרה, ובהבנה, שהוא יזמין, שהוא יהיה הראשון, שהוא יזמין את שלבי ההתפתחות וכוחות ההתפתחות ותכונות שרוצה לרכוש כדי להידמות לבורא. אז בזה הוא נעשה, בזה הוא נמצא יותר אדם. ואז בורא בשמחה כל המערכת הזאת מעבירה לנו את כל הכוחות ומנגנון של החשבון והפעלה, ואנחנו נעשים ממש במקומו שמפעילים כל המציאות. זאת אומרת, לא רק את עצמנו, את גם דומם צומח וחי, את כל המציאות וכל העולמות. אנחנו מרגישים במציאות שלנו רק העולם שלנו הקטן, השחור כזה, אבל מתגלים לנו עולמות עליונים, ואנחנו אומנם שהגרועים ביותר נמצאים ממש במרכז של כל המציאות הזאת, בנקודה השחורה, כשאנחנו מתחילים להידמות לבורא, להתפתח, אז אנחנו מעלים את עצמנו מעל האחרים, מעל כולם, מעל כל הצורות, יצורים ונעשים ונבראים, ואז אנחנו מתחילים ממש לנהל את כל העסק הזה, האינסופי, למעלה מזמן שקיים, נצחי, אנחנו מתחילים לנהל אותו בעצמנו, ובזה אנחנו נקראים אדם, הדומה לבורא. ולדרגה הזאת אנחנו צריכים להגיע. בעבר היו רק אנשים בודדים מגיעים לדרגת האדם הדומה לבורא, מגלים אותו, משתבים עליו, ועכשיו אנחנו הגענו לזמן שכלל העולם כולו מתחיל להיכנס מהדור הזה והלאה לאותה התחייבות. רוצים או לא רוצים, אנחנו בשנים הקרובות נגלה נחיצות בזה, כי אחרת האיסורים הנוראים הם בכל זאת יחייבו אותנו. זאת אומרת, ללא ספק נצטרך לגלות את הבורא ולהיות במקומו ולהיות כמו אלה, או בטוב או ברע. זה כבר תלוי בהצלחת הפצת חוכמת הקבלה. כן.
יש עוד שאלה, שואלים אותם כמה אנשים, ודוד מניו ג'רזי מנסח אותה אולי בצורה הכי ברורה, הוא אומר, הבוע הזה שאליו אנחנו באים, לאן זה? זה אני בא אל הבורא, איפה הבוע הזה נמצא? בוא ראה, אמרת. בוא אליו, בוא אליי, בתוכי, בתוכו, מחוץ אלי, איפה זה?
אני מגלה את זה בי, כרגיל, כמו כל התפיסת המציאות שאנחנו לומדים. כי אומנם לפי תפיסתי עכשיו המציאות היא מחולקת לאני ומחוץ לי. ואנחנו לומדים לפי חוכמת הקבלה, מה שזוהר מספר במבוא לספר הזוהר, בעל הסולם מסביר לנו, שכך אני מרגיש בצורה שקרית את המציאות, שנראה לי שמשהו נמצא מבחוץ. זה בגלל שהאגו שלי מחלק את המציאות לאני וזר, זולת. ובצורה כזאת בא לי לנצל את הזולת ולעשות ממנו כל מה שבא לי רק כדי להיטיב לעצמי. וכמה שרע לזולת, ככה אני מרגיש את עצמי יותר שלם, יותר טוב לי. וזו המציאות שאני עכשיו מרגיש בצורה אגואיסטית, מציאות השקרית. כי בסופו של דבר שאני מתחיל לפתח את עצמי בצורה נכונה ולפתוח עיניים, אני פתאום מגלה שמה שחשבתי שזה נמצא מבחוץ, זה נמצא בפנים. שכך אני ממש הייתי טועה בלזהות את כולם, שהם כולם אני, את המציאות שלי, את הרצונות שלי, את הנשמה שלי, וכל מה שמחוץ לי, אני ממש אני. ועוד יותר, מה שהרגשתי מקודם, שזה מחוץ לי, הם חלקים דווקא הכי הפנימיים שלי. הכי הרגישים שלי. ואז יוצא שחוכמת הקבלה מגלה לנו שאנחנו צריכים לחבר את הכל למציאות לתוכנו, להרגיש אותו ממש בפנים, ואנחנו צריכים להתחבר בינינו, שלא נרגיש שום הבדל בינינו אלה כגוף אחד. מה זה כגוף אחד? שזה לא אני ואתה והוא והוא, ומחוברים יחד דרך איזה צינורות, תן וכך. אלה שחיים שלנו הם המשותפים בלבד. כמו ביתה של הגוף, אין זכות קיום לבד, אלא על ידי זה שהיא מחוברת לכל הגוף, כך אנחנו צריכים להרגיש. ואז הכוח הכללי הזה שמתגלה בחיבור בינינו, הוא נקרא בורא. זאת אומרת, הבורא, על שאלתך, אנחנו מגלים ומרגישים בתוכנו, בתוך החיבור בינינו. זה הכוח הכללי המשפיע, והכוח האהבה, כוח השפעה, כוח שמתגלה בחיבור בינינו. זאת אומרת, כל הנבראים הם צריכים להתחבר ביניהם ולהיות כמשנת, כשכנה, שבה מגלים את השוכן, את הבורא. נו, אתם קובעים, נו, כך תן למישהו. כן.
הבורא, לפי מה שאני לומד מחוכמת הקבלה, זה מושג מזמין, כן? בוא וראה. מצד שני, אנחנו רואים בכל המציאות שלנו, שום דבר לא מזמין בזה, הוא כל כך נסתר, כל כך הרבה שנים. מה כל כך מזמין בשם הזה? זה דווקא גם העבודה הרוחנית שאנחנו לומדים, היא כזאת שהיא כל כך קשה נראית.
אני לא כל כך מסכים איתך. אני דווקא, זה הכל תלוי, אתה או צדיק או רשע. או שאתה מרשיע את הבורא ואומר, הוא רק דוחה אותי, אני כל כך רוצה להתקרב, אני כל כך רוצה להכיר, והוא ממש... ואני חושב שלא אפשר להיות צדיק ולהצדיק אותו. זאת אומרת, שהוא על ידי כל מיני פעולות, בלי הפסקה, הוא מגיע אליך וכל הזמן משתדל למשוך אותך ולחבק אותך ולהראות לך איפה הדרך הנכונה, איך בדיוק להתקדם. אני חושב שבכל הפעולות שלו זה ממש, הכל עשה בצורה הטובה ביותר. אלא אתה בחוסר הסכמתך איתו מרגיש יחס שלו אליך כרע. כמו שאימא, שאין לה ברירה, היא לוחצת עליך קצת לפעמים יותר, ואתה צועק ומרביץ אותה ואומר, אימא רעה, אתה יודע, כמו שתינוקות, ילדים קטנים עושים. כן, מגיעים וככה מרביצים וצועקים עם הרעה. נו, שהם לא מבינים את ההתנהגות שלה, ודאי שהכל אצלה מתוך האהבה החלוטה, ואין מצדה שום דבר, ודאי כוונה להזיק, אלא רק לטובת הילד כולה. ולכן נראה לך שככה הבורא מתייחס אליך, מזה שאתה עדיין לא נמצא בהשגה שלו. זאת, לכן אנחנו לא יכולים היום להצדיק אותו, זה ברור, ולכן היחס שלנו אליו זה נקרא או בשגגות או בזדונות, שאנחנו כך מתייחסים ליחס שלו אלינו, שקוראים אותו רשע ולא את עצמנו. אם רע לי, אז אני חושב עליו שהוא רשע, אפילו שאני לא מפחד להגיד, זה לא עוזר לי, אלא כך זה באמת. אני חושב עליו, בוא נקינים. ולכן העבודה שלנו היא להכיר את ההנהגה וההשגחה, להבין מה הוא רוצה, למה הוא עושה כך. ובמידה שאדם לומד חוכמת הקבלה ומתחיל להכיר את המערכת, מנגנון, למה מלמעלה כך זה קורה, שאנחנו באמת נמצאים תחת האימא, אלה עליונה, ושהיא פועלת עלינו בצורה כזאת, והיא שומרת עלינו כמו רחם ששומרת על העובר, ויחד עם זה נותנת כל החומרים כדי להתפתח, אבל יחד עם זה שומרת עליו ולא נותנת לו לעשות דברים אחרים. כך אנחנו נמצאים בטיפול. רק צריכים לשים תשומת לב. זאת אומרת, כל לימוד חוכמת הקבלה למתחיל הוא קודם כל כדי ללמוד את ההנהגה וההשגחה, כדי להצדיק. במידה שאתה מתחיל להבין אותו, אתה מתחיל להצדיק אותו, אתה מתחיל להתקרב אליו, אתה מתחיל לאהוב אותו, אתה מתחיל אז להרגיש אותו ולהידבק עליו, ואז אתה מגיע להיות כמוהו. זה שלבים, כן?
אני מדבר על, על, על העניין שהוא נסתר. זאת אומרת, אלפי שנים שהאנושות ככה מתקיימת, כל כך הרבה אנשים, וגם עכשיו, כל כך הרבה אנשים מתעסקים בכל החיים שלהם, בכל מיני דברים. הם לא חושבים על, על, על הדבר הזה, שהוא אמור להזמין אותם, לבוא אליי, שנתקרב לזה, שנרצה את זה.
אתה צודק. אנחנו טוענים שאם כבר אתה קיים, אז תתגלה ותזמין אותנו, ושאנחנו נבוא, שלא יהיה כך. זה נכון. אלה, אנחנו שוב פועלים לפי מה שבא לנו, שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים. יש כאן במציאות חוק. הבורא זה החוק. אלוקים זה הטבע, חוק. זה לא שבא לו והוא עושה. כמו שאנחנו יכולים לדבר בצורה כזאת ילדותית. אין? אלה, זה חוקיות, זה אור העליון שברא את הרצון שהפוך ממנו, וצריך להביא את הרצון, מתוך ש... למרות שהוא הפוך ממנו, להשתוות הצורה, שעל רצון מרכיבים כוונה, והרצון, אמנם שהוא רצון רק לקבל וליהנות, הוא הופך את עצמו על ידי זה שהוא דווקא אוהב ליהנות, להנותן הנאה, להמשפיע. והתפתחות הזאת על ידי שתי כוחות סך הכל, אור ורצון, מגיעה למימוש. והחוקים שביניהם סך הכל חוק אחד, חוק של השתוות הצורה, שהרצון עם הכוונה חייבת להיות, הם שניהם חייבים להגיע להידמות לאור. או הנברא, בסוף ההתפתחות שלו, צריך להגיע להידמות לבורא. זאת אומרת, יש בי רצון, רצון ליהנות, רצון להתקיים, רצון בריא, רצון גדול, כזה, אתה יודע, כמו לכל אחד. אבל הרצון הזה הוא לא מספיק. אני צריך ללמוד מהבורא איך עם הרצון שלי להידמות לו. שאני מתחיל ללמוד ממנו, אני לא רוצה את זה, להידמות לו. לא רוצה. אני צריך להגביל את הרצון, אני צריך לשבור אותו, אני צריך לכופף אותו, אני צריך להשתמש בו לטובת הזולת, שזה בכלל זה יותר גרוע ממוות. אני צריך לסובב את עצמי ולהפוך את עצמי כמה פעמים. אין לי לזה כוחות, אין לי לזה רצון, אני צריך להשיג את התמיכה, בכלל נחיצות לזה. הטבע דורש, הבורא דורש ממני עבודה מאוד מאוד קשה, לא טבעית, לא פשוטה. זה לא שמתגלה לי את זה בצורה חלקה ויפה, ואני הולך ועושה את זה בכיף. לא, אני לא רוצה את זה. לכן על ידי איסורים אנחנו מתקדמים, ואיסורים האלה לאט לאט הם מתגבשים. אם היה מפעיל עלינו המנגנון הזה עליון, שאנחנו הפוכים מהבורא בבת אחת את ההפכיות הזאת, לא היינו יכולים לסבול. לכן אנחנו משך היסטוריה סופגים יותר ויותר ויותר ויותר, טיפה טיפה, כל מיני מכות, ומכות האלה אחר כך מצטברות יחד. בזמננו זה מתחיל להצטבר כבר יחד ממש, אבל לא מצטברים רק מכות. מצטברים גם כן הבנות והבחנות. ואז יוצא שאני לא סתם סובל מכל האיסורים שמתגלים בי עכשיו בבת אחת עבור אלפי שנים שמצטברים בי עכשיו. אלה יחד ליד האיסורים יש לי שכל, יש לי הבנה, יש לי הבחנה, למה זה אולי קורה לי, ומאיפה זה מגיע לי, ומה זה יכול להיות עם כל הטבע, האם זה באמת כך צריך להיות או הפוך, האם יש לזה סיבה יכול להיות וכן הלאה. זאת אומרת, אני עכשיו מגיע איכשהו מאוזן מוח והלב, רצונות ושכל בי, ואז אני יכול לסבול את המצב. ולכן הוא מתפתח בי בצורה הדרגתית. שאלת למה אלפי שנים אנחנו צריכים ללכת ולסבול כך שלב אחר שלב, כדי להגיע לסיכום. אמנם שזה סיכום נוראי, שאנחנו הפוכים מהבורא ולא רוצים מה שהוא נותן לנו לפנינו, כן? אבל נוכל לסבול את זה. שמצד אחד יש לנו פרו אחרינו, שרץ אחרינו, ועוד לא רק הוא, אלא גם כן ערב רב, שצריכים עוד לבדוק מה זה, ולפנינו ים סוף, ואנחנו צריכים באין ברירה לעבור אותו, אפילו שאנחנו נתבע שם, ואנחנו מוכנים. יש לנו כוח מיוחד, שנקרא נחשון, שעל ידו אנחנו עוברים.
ממש בהמשך לזה, מזווית אחרת, אני רוצה לשאול, הבורא מצטייר בסיפורי התנ"ך, מי שקורא אותם, זה מצטייר לו כאילו איזשהו דמות מבוגרת, איזשהו סבא, מאוד מאוד רגזן, שמאוד מאוד כועס, וגם אוהב להעניש.
אז למה... קרוב אליי.
אני לא אמרתי. השאלה היא, למה...
ממני אתה מפחד, לכן אתה אומר.
נכון.
נו.
השאלה היא, אם אתה אומר בצורה מאוד ברורה עד עכשיו שהבורא זה חוק, למה ממה שכתוב שם בתנ"ך לא מצטייר לקורא שזה באמת חוק?
על זה יש משפט מאוד יפה, פשוט. דיברה תורה בלשון בני אדם. איך אפשר עוד? אם אני מסביר לילד משהו, אז אני מסביר, נגיד על האוטו או על השמש. אתה ראית איך מציירים שמש? עם עיניים, עם האף, עם החיוך. למה? לבנה. מציירים גם כן. למה? לכל דבר אנחנו צריכים לתת איזה הבחנה שלנו. אחרת אנחנו לא מבינים אותו. כמו שבורא אנחנו לא מבינים עד שאנחנו לא רוכשים הטבע שלו, ואז אני מבין אותו. אני צריך להטביע את התכונות שלי על משהו, ואז אני אבין אותו. כמו על מחשב, כמו על האוטו. האוטו לא שומע, האוטו זה, המחשב, מה הוא עושה לי, אני מתרגז, אני מדבר איתם כמו עם מישהו, כך אנחנו, אחרת אנחנו לא מבינים, אחרת אין לנו קשר עם שום דבר. אם אני עובד עם איזה חומר, אפילו שאני נגר ועובד עכשיו עם העץ, אני מתייחס לעץ כמו למשהו בן אדם. שאני ככה עובד איתו, והוא בחזרה ככה עובד איתי. אין לי גישה אחרת לדברים, רק אם לפי החוק השתוות הצורה, כמו שדיברנו. ולכן, כך אנחנו מקבלים בסיפור הראשון את הבורא, כמו איזה סבא, אולי לא כל כך תמיד טוב וכו', אבל משהו, אבל חס ושלום, לא תעשה פסל ולא דמות, אין דבר כזה בכלל. אלה... אין לו גוף ואין לו כלום, ואפילו שמות שלו זה לא שלו, אלא אנחנו נותנים לפי כמה שאנחנו מכירים אותו. ככה אני נותן לו שמות לפי התכונות שלי, לכן זה נקרא בורא. והוא בעצמו מופשט מהכל. כן.
יש פה חבר ששואל, אלכסנדר מאוריאל, שליד מוסקווה, הוא אומר, כל השיחה הזאת נחמדה, אבל איך אני בכלל יודע שהבורא קיים? מדברים פה על בורא, זה, טוב, רע, אבא, אמא, מה, אבל...
אלכסנדר, אנחנו כאן נמצאים כדי לבלבל אותך, שום דבר לא קיים, אבל רצינו לעשות איתך ככה תרגיל עליך וזהו. אין. עד שבורא לא קיים בחושים שלי, הוא לא קיים. זהו, שיהיה קיים, אז יהיה קיים. לכן זה נקרא חומת הקבלה, גילוי הבורא לנברא. ואז אני רק צריך לשאול איפה הוא מתגלה, בי, לפי מה, לפי התכונות שאני רוכש. זהו. לכן ישנה שאלה אחרת. אז מי הוא הבורא? התכונת השפעה ואהבה שאתה רוכש. זהו. אז אל תשאל על משהו מבחוץ, מאיפה אני יודע זה קיים או לא קיים. אין דבר כזה בכלל. אין שאלה כזאת, האם קיים הוא או לא קיים. לא קיימת תכונה הזאת עד שהיא לא נמצאת בי, וברגע שהיא נמצאת בי, אז הבורא קיים. כי הכל זה כלפי המקבל. כן, תן לו מיקרופון.
אז איך אני יכול להבין מה זה, איך בכלל אפשר להשפיע, כשגם בכל התהליך הזה, בסופו של דבר, הוא בעצם בשביל עצמי, הוא בשביל לקבל.
נכון, כי בסופו של דבר אתה רואה שאתה משפיע לעצמך.
נכון.
נכון, כי אם הכל תלוי, אם הכל נמצא בך, ובורא בך, וכל האנושות בך, הכל אתה, אז הכל בפנים נסגר. כן.
איך אני יכול אפילו לדמיין מה זה להשפיע?
שאתה מגיע לרמה כזאת, שהכל בך, והכל ממש, אתה יצאת מהרצון לקבל שלך עד כדי כך. שעל מנת להשפיע, ללא לקבל פרס בשבילך עכשיו, כל המציאות זה אין סוף וזה אתה, מתגלה לך משהו חדש. שעל זה חומת הקבלה לא מדברת.
כמה זמן זה לוקח?
עד 6,000 שנה. לא, לא מעכשיו עד 6,000 שנה. בסך הכל. זאת אומרת, תוך כמה שנים נגלה את הדברים האלו, ואחר כך אנחנו מגיעים באמת למציאות אחרת. אתה צודק. שאם אני מתקשר לבורא, להבחנה הזאת שבי השפעה ואהבה והכל נסגר בי, שאין לי כבר מה להשפיע ומה לאהוב ואין לי מי ולמה, הכל זה כאילו אני, כן, כל המציאות זה אני. מה קורה הלאה? אז מקובלים מרמזים לנו על כל מיני כאלה תופעות שנמצאים מעל הגמר התיקון הזה, אבל אנחנו לא יודעים מה, כי שם זה מציאות המימד, התכונות הם כאלו שאנחנו אפילו לא יודעים על מה מדובר. יש עוד דברים. זהו. או אז בקיצור, אל תדאג, יהיה גם כן עוד משהו. ההתפתחות היא, אנחנו נמצאים רק במסגרת הזמן, שרואים סוף, התחלה, הגבלות מחוץ למציאות שלנו. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל אפילו במקצת לצאת החוצה, אתה לא מרגיש הגבלות האלו, זמן תנועה מקום. לא יודע את מי, נו, תן לו. כן.
הבנתי שיש, נגיד, איזה כמה אלפים או מאות אלפים, לא יודע, שלומדים קבלה,
אתה אצלנו פעם ראשונה. כן.
ראה להם ויהיה להם טוב, מתישהו ילמדו קבלה, יכירו את הבורא וכו'.
לאחרים גם כן יהיה טוב, גם הם יבואו.
אבל יש עוד כמה מיליארדים מסכנים שם סובלים, לא יודע, באוסטרליה, באפריקה, איך זה קשור אליהם כל הדבר הזה? איפה הטוב והאמיתי ושם?
לכולם. לכולם קשור. אני ממליץ לך לקרוא סוף ההקדמה לספר הזוהר. שם בעל הסולם מספר שתוכנית התיקון היא צריכה לבוא ולהתממש קודם בבני ישראל. אלו הנשמות שקודם הגיבו על השיטה הזאת בבבל העתיקה. זה לא שיש משהו מיוחד בנו, אלא אנחנו צריכים לממש את הדבר הזה קודם, מפני שהנשמות, התאספו נשמות בבבל, כמו שעכשיו התאספו נשמות בקבוצה שלנו. אתה רואה, מכל העולם באים. מכל העולם. יש לך כאן מטורקיה, מאוסטרליה, מדרום אמריקה, מכל... ואם היו מגיעים עוד יותר בצורה אינטנסיבית, היית רואה כאן ממש. ככה זה בבבל, שאברהם אבינו עשה את ההפצה, אז הגיעו אליו כמה אלפים, כמו שכותב רמב״ם. והוא לקח אותם לארץ כנען, והרכיב מהם קבוצה. וקבוצה הזאת היא חייבת אחרי כל השבירה וכל התהליך שעברה, היום שוב לחזור לרוחניות. וכבר שהיא חוזרת לרוחניות, היא גם כן מתחילה לפיץ, בדרך חזרה כבר, היא מתחילה לפיץ את השיטה הזאת לכל העולם. ואז כולם מגיעים יחד איתה אחריה. לא בדיוק איתה יחד, אלא בלהתחבר איתה. מגיעים כולם כך לתיקון. אז כל האפריקה ואסיה וכל האלו, חכה, יגיעו לזה. בינתיים הם נמצאים במצבים שצריכים עדיין לגלות שעל ידי פעולות הרגילות שלהם, הם לא יגיעו למילוי, לשלמות. גם אנחנו כך. רק כל אחד לפי שורש נשמה הוא נמצא בתהליך משלו. נו, כן.
בעולם שלנו, שאנחנו רוצים לדבר, נו, ליצור קשר עם בן אדם, אנחנו מדברים איתו. איך אני מדבר עם הבורא? איך אני יכול לדבר איתו?
אתה צריך לדבר עם הכוח הפנימי שלך, שהוא מנהל אותך, ודורש ממך תגובות בהתאם לכמה שיותר קרובות אליו. זה הבורא. שתנסה להרגיש מה מפעיל אותך, איזה רצונות, איזה מחשבות, למה הם דווקא כאלו, איך אתה צריך להגיף עליהם, ומזה תתחיל. חוץ מזה, מה שכן המועיל ביותר זה לימוד בקבוצה, כתבי הקבלה. כי כל הכתבי הקבלה מדברים על המצב המתוקן שלך. ואם אתה עושה את זה יחד עם הקבוצה, שאתה רוצה לבטל את עצמך כלפי הקבוצה כדי להתחבר יחד, אז בחיבור ביניכם אתם דווקא עושים אותו הכלי, אותו המקום, איפה שמגלים את הבורא. הבורא בקיצור זה קשר בינינו. הפשוט שאתה אומר איך אני מדבר איתו, הקשר בינינו זה הבורא. כמו שאתה מתחבר לאחרים ואחרים אליך, זה גילוי בינתיים הבורא אליכם. תנסו לברר את הקשר הזה יותר מדויק, ותראו עד כמה שאתם קרובים להרגיש אותו. כן.
זאת אומרת שכל פעם שפניתי לבורא לבד, לא פניתי לשום מקום?
לשום מקום, לחלל. זה לא בורא. אתה לא יכול לפנות לבורא לבד. רק תפילת רבים. תפילת רבים הכוונה, תפילה, בקשה על הקשר בינינו כדי לגלות אותו. אין לך יותר עבודה, אין לך יותר מה לעשות בעולם הזה. לתת אוכל לבהמה ולגלות את הבורא. כן?
וכשאנשים הולכים לכותל למשל, עומדים כולם ביחד, הם מתפללים בתפילת רבים?
לא יודע. תשאל אותם, אני לא בדקתי, לא עשיתי מחקר שם בדיוק למה הם מתפללים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כל אחד יכול להיות בא בגלל שזה מגיע לו איזשהו בעיה משלו. אתה יודע, תוקים פתק, שם נותנים זקה, אני לא פוסל את זה. אבל זה לא פנייה לבורא, כמו שאנחנו מלמדים, מחומת הקבלה. אמנם שחס ושלום, זה לא לפסול את זה, כל דבר שאדם עושה זה מאמץ שמקרב אותו. אבל תפילה אמיתית זה תפילת רבים, שהיא צריכה להיות על גילוי השכינה. יו. כן.
אני שנים חייתי ולא ידעתי מה זה בורא, אפילו לא שמלתי, והיה לי חיים טובים דווקא, לא, בלי תלונות. אחרי זה התעוררה לי נקודה שבלב או משהו,
ועכשיו,
זה רצון לגלות משהו.
ועכשיו אתה מסכן ונמצא...
לא על זה אני שואל. אני שואל דווקא על הסוף. לא כן. הצלחתי להבין מה יצא לי מזה שאני כן אגלה אותו בסוף.
אני שואל את עצמך, אתה יושב כאן.
אני לא יודע.
אתה תאמין לי שאני אענה לך מה שיהיה לך? אם אנחנו מדברים על כוח שברא אותנו ושורה גם כן עכשיו בנו, רק שאנחנו לא מרגישים אותו, ואי גילוי שלו, אי השתוות שלנו עמו, זה סיבה לכל הרע. וההפך, גילוי שלו, השתוות עמו, זה סיבה לכל הטוב. זה מה שאני יכול להגיד לך, אבל אם תשאל אותי מה זה כל הרע, אז על הרע אני יכול לספר ואתה תבין אותי. מה זה כל הטוב, אני לא יכול להסביר לך, כי זה כבר דבר שנסתר. אבל דברים האלו הם באמת, נו, למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, נצחיות, שלמות שמגלים עכשיו, בגילוי הבורא מגלים עכשיו שייכות לחיים הנצחיים. כך שבהמה הזאת, שהיא מתה, אנחנו לא מתים, זה נקרא שיש לנו שחרור ממלאך המוות, חירות ממלאך המוות. זה נקרא תורה, שלזה אנחנו צריכים להגיע. זאת אומרת, זה דבר מוחשי, שבזה שאני מגלה קשר בינינו, ובו אני מגלה את הכוח השפעה ואהבה, ואני יוצא מעצמי החוצה, ההרגשה שלי הראשונה, שאני שייך לנצח. ואז כל מה שקורה בגוף, זה בכלל לא משפיע עליי. זה בדרגת חי, ואני נמצא בדרגת המדבר. כן.
אז מה זה כל הטוב, שפחות שמה שאני מגדיר עד היום שהיה לי טוב, ואיך זה קשור אליו?
כל הטוב שהוא נתן לך, כמו כל המכות שהוא נתן לך, ודאי שזה בא ממנו, כתוב בראתי יצרה, הוא עשה לך כל הרע וכל הטוב. בשביל מה? כדי להכין אותך לבירור הנכון. אתה, אחרת לא היית מגיע לזה. חייבים להביא אותך לבירור הנכון, וזה על ידי כל מיני הבחנות טובות, רעות, שעברת בחיים. נקווה שזה יספיק לך, ומעכשיו והלאה תתחיל לעשות הבחנות הנכונות. אבל גם כן יכול להיות שלא. ישנם אנשים שהם נמצאים כאן כמה זמן, ואחר כך יוצאים לכמה חודשים או שנים, או יכול להיות לגלגול הבא. ושוב חוזרים, וזה מפני שלא יכולים בזמן שנמצאים כאן, כבר להקל את האביות שמגיע ולהכניס אותה גם כן לעבודה. אלה יוצאים ונמצאים שם באיזה השעיה. אני חייב לתת שם לאיש אחד, כן, אחרת הוא יתרגז עליי.
רציתי לברר על הבורא. האם הבורא זה מערכת סגורה?
נגיד שכן.
מי יצר את המערכת הסגורה הזו?
נו, אתה בן ישיבה, לא, שואל לא כאלה דברים.
לא, מה אני אגיד, שהבורא ברא את הבורא? איך אני
לא,
אגיד?
לא, הבורא ברא אותנו. זאת אומרת, בורא זה כוח הראשון, מושכל הראשון, שהוא ברא את הרצון לקבל, ולכן הבורא זה לא בריאה. בריאה זה רק אנחנו. כמו שאם אתה תשאל אותי, האם יש לבורא עוד משהו חוץ מאיתנו, אין לי תשובה. אנחנו מדענים, אנחנו מקובלים, אנחנו לא סתם ככה באים מאיזה פנטזיות. מה שהתגלה למקובלים במשך הדורות בצורה מוחשית, זה, ולכן זה נקרא בוא וראה, כי ראייה זה דבר ברור ביותר. כן. מה שהם גילו, הם כתבו, וזה מה שאנחנו יודעים, יותר מזה לא יודעים. לכן אני אמרתי שיש לבורא עוד כל מיני הבחנות יותר גבוהות, אליהם לא מגיעים. שאל אותי גם כן חבר, האם מגיעים מה יהיה אחרי גמר תיקון, שהכל זה שלי? לא יודע. אומרים שיש עוד משהו, מה? אין לי מושג. וכן הלאה. אנחנו כמו מדענים מגיעים לאיזושהי ספירה של ההשגה שלנו, עליה מדברים, עוד מרחיבים אותה, עליה אפשר לדבר וכן הלאה. לא יותר. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות.
עכשיו, בתוך מערכת סגורה, כן. שיש לה חוקים מוחלטים, והאדם נמצא בתוך המערכת הזו, מה הוא יכול בכלל לעשות בתוך מערכת סגורה? יש לו בכלל אפשרות לשנות מערכת שהיא קבועה?
לא, הוא לא משנה כלום.
מה התפקיד שלנו אם כך בתוך המערכת?
אוי ואבוי, אם היינו יכולים לשנות את המערכת, היינו עושים מה שאנחנו עושים עם החיים שלנו. לכן ניתנה לנו את המסגרת הכי קטנה הזאת, השחורה, שאתה כאן, תראה מה שאתה עושה עם העולם הזה, איזה מערכת שאתה רוצה לשלוט עליה. תגיד תודה שלא נותנים לך.
שהאדם הוא עולם קטן.
ומידע שאתה יכול להידמות לבורא, אתה יוצא מהמעגל שלך הצער הזה, השחור, ומתחיל להיות בן של עולם העליון. מתחיל לשלוט. אם יש לך כוח להיות באותם החוקים, באותם המעשים כמו הבורא, כך ממנו תבצע. בבקשה.
בגמר התיקון, שגמרתי ואני כמו הבורא.
כן.
מה, אנחנו רבים אחד עם השני? הוא קורא לעצמו בורא ואני קורא לעצמי בורא. איך בדיוק התפקידים? זה נשמע מצחיק, אבל זה מבלבל.
לא, כי אתה שכחת שאתה משיג את הבורא בצורת הדבקות, שאתם נמצאים דבקים זה לזה, שאי אפשר להבדיל ביניכם. אין כאן מאבק. אי אפשר להבדיל ביניכם.
ואז אנחנו אחד.
כן. מסכים.
מסכים.
כן. רק מהר, כי...
דיברת על זה שאנחנו מגלים את הבורא בקשר בינינו. עכשיו החלפת את המושג שלא ברור בורא, מושג אחר קשר. מה זה הקשר? למשל, איך אני מתייחס למישהו?
אותו דבר, קשר בינינו או בורא, זה ממש אותו דבר.
אבל מה זה הקשר? זה יחס שלי למישהו, זה...
השפעה ואהבה של אדם לזולת, זה התכונה שנקראת בורא. בוא וראה, תגלה אותה ואז אתה תראה את זה. נקודה. אתה, הבעיה שלך שוב, שאתה מתייחס לבורא כמו על משהו מוחשי, וזאת תכונה שהיא נמצאת ופועלת ושולטת בכל המציאות. בוא נשאיר.
הנה מה טוב ומעניים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומעניים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומעניים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומעניים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב שבת אחים גם יחד.